פודקאסט רצח. סדרת פודקאסטים על רוצחים סדרתיים. עם מאיה גזית ושי מגל.
היי מאיה.
היי שי.
מה שלומך?
בסדר, מעניינים.
חוץ מהתקרית שעשית לי מקודם, הכל סבבה. כן, עשית לי תקרית.
אבל אני אמרתי שאני אפצה אותך.
טוב, לכל המאזינים שלנו, אני מתחיל שנייה, אני חייב לפרוק את זה, כי זה באמת היה עלוב. עונה וחצי אנחנו מקליטים את הפרקים באולפני 5 Love עם בית מימון ישיר, זה גם הזדמנות להגיד תודה. וכל פעם מאיה מחכה לי בלובי. אני מגיע, לעולם לא איחרתי, נכון מאיה?
נכון, אבל גם אני לא מאחרת.
סבבה.
אולי פעמיים.
סבבה, ואני לעולם לא איחרתי.
נכון, נכון.
ואנחנו תמיד מחכה לי בלובי, ועולים ביחד. ככה אני גם לא צריך להזדהות אצל השומר, לא צריך למסור תעודות ובלה בלה, כי אני לא רוצה.
נכון.
ועולים. היום מאיה כותבת לי, אני למעלה בוואטסאפ, מתי אתה מגיע?
אבל הסברתי לך למה הגעתי, נכון? ואמרתי שאני אפצה אותך.
לא,
זה לא נחשב לבגידה, שי.
מאיה, אני בדואי, ואת עשית תקלה. אני הייתי צריך לעבור את כל התהליך. אז
טוב,
תודה.
אז בגלל זה אתה יודע על, על מה נעשה היום את הפרק?
בואי נראה איך את חברת את זה, נו.
על ג'פרי דאמר. זה לא חיבור טוב?
לא, זה מעולץ מדי. את בדרך כלל יותר אלגנטית.
אוקיי.
Okay. טוב, טוב, אז מה שלומך, מאיה?
בסדר, שלומי מצוין. רציתי לספר לך שיום בבוקר גיליתי שעושים עליי דחקה, המאזינים שלנו, בקבוצת הפייסבוק שלנו. והם כתבו, הם צוחקים על זה שאני כל הזמן אומרת לך, הפעם הפרק יהיה קצת אחר, ואז אני פונה אליך ואני אומרת, כן, אז הם ממש מסתלבטים על זה, אבל הפעם באמת יש פרק אחר.
אוי, נו, מה, את קלישאה של עצמך?
לא, 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 אבל הם לגמרי, הם באמת אומרים את זה, והם גם צוחקים על זה שתמיד בכל סוף משפט, אני אומרת, שי.
נכון.
הפרק, יש לנו פרק אחר, שי.
יש לך כזה קטע פדגוגי. של מור, קודם כל יש לך...
שי תיזהר, אנחנו עוד לא הקלטנו.
נכון, אבל מצד שני אני טעון מהלובי, אז ככה. א', חשבתי על זה בדרך לפה, יש לך שם של טייסת חיל אוויר.
אוקיי.
תדעי, אבל שלא התקבלה, ששבוע לפני הכנפיים.
יאו, אתה...
הדיחו אותה.
המילה הזאת שאמרתי...
מאיה גזית, מאיה גזית.
המילה הזאת שאמרתי לך השבוע במשרד, ואמרת לי, מאיה?
את יודעת, אני מרקל שלך, את יודעת למה הדיחו אותך?
נו.
כי את עברת על כל גבולות המעטפת של הטייסים, ועשית דברים שאת לא אמורה לעשות, ושבוע לפני זה הדיחו אותך.
הבנתי.
זה מאיה גזית, זה שם של טייסת, כושלת, שלא קיבלו לחיל אוויר בסוף.
אני לא מאמינה לך.
עכשיו, רק בשביל המאזינים, היא באמת מתעצבנת, כן? כי מאיה לא רגילה להפסיד, אז בתור טייסת כושלת...
שי, אתה גם אמרת לי שבוע שעבר את המילה שלא חוזרים עליה במשרד.
נכון.
אתה לא תחוזר עליה. וגם אני אמרתי לך את המשרד, את המילה הזאת שנשבעתי שאני עוד יותר לא אגיד לך אותה, לא במשרד ולא כשאנחנו לבד, אבל עכשיו תדמיין שאני אומרת לך את זה 7 פעמים רצוף.
סבבה, אז רק בשביל שהמאזינים לא הרגישו שאת ממדרת אותם, ותכף להתחיל את הפרק, כי צריך להתחיל את הפרק.
כן.
אני אמרתי לך שאת אף עשית, כי לא עשית משהו שהבטחת לעשות. ומכיוון שאני מאוד מאוד יקי באופי שלי, היית צריכה לעשות את זה, ואמרתי לך את דעתי על זה שלא עשית את זה. אגב, זה היה לא של עבודה, כי אני לא מתבטא ככה עם העובדים.
לא, ברור, ברור, זה שם דבר של עבודה.
ואת טרחת להגיד לי ליד עובדים אחרים שאני זונה. אז כאילו, נראה לי ש... בסדר? ואני המנכ״ל שלך להזכירך.
בסדר, אבל זה היה...
הייתי המנכ״ל, הייתי המנכ״ל. הייתי המנכ״ל, הייתי
המנכ״ל. המכתב פיתורים בדרך?
לא כי אני עזבתי.
הבנתי.
את עוזבת היום.
בסדר,
טוב. אז
נתחיל.
על מי הפרק?
אז ככה, היום אנחנו מדברים על חליל ווילר ויבר.
מוסלמי?
זהו, שאני לא יודעת.
חליל? לא.
אני לא יודעת, אני לא יודעת. אבל זה סיפור, בחיי, לא נעים לי להגיד, אבל שי, נשבעת לך, זה סיפור אחר.
את קלישה של עצמך.
בסדר, אין מה לעשות. אבל באמת, אני אסביר לך למה זה סיפור אחר. קודם כל, זה סיפור מאוד 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 עכשווי. אני חושבת, הכי עכשווי שהיה לנו עד עכשיו. ב-2000, ואת המסים עצמם הוא עושה ב-2016, הוא הושם והורשע ב-2019. שבעצם הוא יצא ב-2016 למסע הרג שכלל 88 ימים, אבל למעשה רק במרץ השנה, זאת אומרת מרץ 22, לפני שמונה חודשים, משהו כזה, בעודו יושב בכלא, מרצה כבר את העונש שלו, המשרד של התובע בניו ג'רסי יצא בהצהרה שהוא מואשם ברצח נוסף.
כמה סך הכל?
סך הכל 3 נשים, הרביעית עדיין לא היה המשפט, אבל יש לי תחושה שאנחנו נעשה בסוף העונה פרק בונוס על המשפט הרביעי, מוכנה לאמר שיש גם רצח 5 שאנחנו פשוט עדיין לא יודעים עליו.
Okay.
ככה שזה נורא נורא תריב, לכן זה סיפור מאוד מעניין. זה גם סיפור מעניין כי זה סיפור על רוצח שלא עשה הרבה כדי להסתיר את העקבות שלו. ושאני אומרת שהוא לא עשה הרבה שי, הוא ממש השתמש בטלפון האישי שלו כדי ליצור קשר עם הקורבנות, הוא לא מחק את היסטוריית הגלישה שלו ברשת, השוטרים מהר מאוד ראו שהוא חיפש כל מיני חיפושים כמו, איפה אפשר למצוא צו או סם אונס, או איך אפשר לייצר רעל ביתי כדי לרצוח אנשים. אוקיי.
זה אומר שהוא נורא טיפש?
זהו. שאני עוד לא החלטתי אם הוא מאוד טיפש או מאוד מרושל,
או מאוד...
או שחצן.
זהו, בדיוק.
כי הקורבנות שלו, ונצלול לזה בתוך הפרק, הם היו רובן, כולם בעצם, היו נשים שחורות, משכונות מאוד חלשות.
את בעצם כרגע מדברת על שלוש נשים.
על שלוש נשים, כן? שהם היו להם, לשתיים מהם היה גם הפרעת אישיות, זאת אומרת, הוא כנראה ידע לבחור את הקורבנות שלו, והוא כנראה הניח שזה אנשים, שזה שהם בודדות וכולי, לא היו להם בני משפחה או חברים שישאלו שאלות עליהם. וזה סיפור על המשטרה.
אוקיי.
אתה יכול לנחש מה אני רוצה להגיד על המשטרה.
כן.
שלגמרי התעלמה מהתלונות של בני המשפחה, אבל הפעם לא מדובר על סיפור מלפני 20 שנה או מלפני 50 שנה, וזה ממש, כאילו, הכי עכשווי שיש. אבל באמת של החיים רציתי לעשות את הסיפור הזה, אני חושבת שגם זרקתי על זה שבוע שעבר. זה סיפור על שלוש חברות, שהן פשוט ברגע שהן מבינות שהמשטרה לא עושה את מה שמצופה ממנה, הן פשוט מחליטות לקחת את העניינים לידיים, ותכלס בזכותן נתפס הרוצח הסדרתי.
מדהים.
נכון.
אז אנחנו נתחיל. מדהים? מה? איפה מתרחש סיפור?
בניו ג'רסי.
בניו ג'רסי. היום, אני לא יודע אם את יודעת, אבל מי שתי הערים הכי מצולמות בעולם? או בין המצולמות?
לונדון? יפן?
קרוב.
טוקיו?
בייג'ין.
אוקיי.
כאילו, הכל מצולם. ואת תמיד עומדת לעצמך, שהיום בטח הרבה יותר קשה לבצע פשעים בטח כאלה, כי הכל מצולם, ואגב, גם בישראל, יש מערכת של המשטרה שמצלמת גם אם היא לא עושה עם זה כלום, אחר כך המשטרה כשהיא רוצה יכולה לשלוף את הצילומים. ואני חושב שבסוף, כאילו, זה היום אמור להיות הרבה יותר מורכב, ועובדה שלא, כי בסוף שוטרים שלא עושים את העבודה שלהם, כנראה יש בכל תקופה.
נכון, אנחנו נראה את זה עכשיו.
אוקיי, הדבר אחד שאני יודע על הפרק, שאמרת לי שלפני, כשהיית בהכנות, אז התייעצתי עם המומחה שלנו עם א'.
נכון.
סבבה. כל מי שרוצה לדעת, א' לא מתחיל ב-א', אז אנחנו מערפלים את זה עד הסוף. יאללה, מאיה, רוצי.
טוב, אז הסיפור שלנו מתחיל ב-23 בנובמבר 2016, כשההורים ובני המשפחה והאחיות של שרה באטלר, מתעוררים בבוקר ומבינים ששרה לא חזרה מבילוי שהיא יצאה אליו ערב קודם. שרה באטלר הייתה סטודנטית בת 20 שחורה, שהיא לא גרה בבית שלה, היא בעצם הייתה סטודנטית, היא למדה במכללה, ובאותו יום קודם, יום קודם לכן, ב-22 לנובמבר, היא הגיעה הביתה לחופשה כדי לבלות עם המשפחה שלה את חג ההודיה, וכולם ככה מאוד התרגשו ומאוד חיכו ששרה תבוא הביתה ושכולם יבלו איתה את החופשה. אבל ביום שבו היא חוזרת הביתה מהמכללה, היא מודיעה להורים שלה ולאחיות שלה שהיא יוצאת בערב, יש לה מין דייט. היא מתארגנת, היא אומרת שהיא לוקחת את המכונית המשפחתית, מיניוון כחולה, ושהיא תחזור תוך שעה-שעתיים. עכשיו, ההורים שלה ואחיות שלה לא שאלו אותה עם מי יוצאת או לאן היא הולכת, בכל זאת, אתה יודע, לא מדובר בילדה קטנה, מדובר בבחורה בת 20. אבל כשהיא לא חוזרת הביתה למחרת היום, ההורים שלה כבר ככה ממש דואגים. אחד, זה לא היה אופייני לה, כאילו שהיא לא תחזור הביתה, או שהיא ממחרת, או שהיא מחליטה לישון מחוץ לבית, היא תמיד הודיעה. וכשאימא שלה התקשרה לטלפון שלה, הצליחה כל הזמן הגיעה למענה הקולי. עכשיו, אחותה, יש לה אחות שקוראים לה בוסניה, שבוסניה נזכרת שערב קודם, כששרה יצאה לדייט שלה, היא, בזמן שהיא התארגנה לדייט, הטלפון שלה כל הזמן צלצל וצלצל וצלצל וצלצל, וכששרה סוף סוף ענתה לטלפון, היה נשמע כאילו מי שנמצא בקו השני מאוד מזרז אותה וממהר אותה, כי שמע את שרה אומרת לו, בסדר, בסדר, אני אמר מאמר יוצאת, והיא יצאה, וגם בוסניה לא שאלה אותה לאן היא יוצאת, והאמת שגם שרה לא ממש סיפקה פרטים. שהבורים שלה בהתחלה היו בטוחים שנקלעה לתאונת דרכים. הם מחליטים להתקשר לכל הבתי חולים באזור של איפה שהם גרים, כדי לראות אם היא הגיעה אולי לבית חולים, אבל ברגע שהם מבינים שהיא לא עברה תאונת דרכים, הם מבינים שהם צריכים להתקשר למשטרה ולדווח על ההיעלמות שלה. מה שקורה זה שהמשפחה שלה מחליטה לא רק לפנות למשטרה, אלא לבד ככה לגייס את כל הקהילה כדי לנסות לראות אם מישהו ראה אותה. הם מפרסמים את התמונה שלה בקבוצת וואטסאפ שכולם שותפים אליה, וברשתות החברתיות, והם שואלים חברים ובני משפחה, אם מישהו ראה אותה, אם מישהו ראה את המיניוון הכחול, וממש כולם מתגייסים כדי לנסות למצוא את שרה.
רגע, המשטרה לא מעקנת?
בשלב הזה לא.
אוקיי, כמה זמן צריך שם כדי שיתחילו לחפש?
אני לא יודעת האמת כמה זה בניו ג'רסי, כי זה משתנה ממדינה למדינה. אני לא יודעת, אבל בשלב הזה המשטרה אומרת שהיא מתחילה לחפש, בסדר, אחרי 24 שעות, אני אבל לא יודעת, כאילו, בשלב הזה היא לא מוציאה שום דבר לטלפון. עכשיו, המזל שי, שמה שקרה, זה שהמשטרה, המשפחה מחליטה בכל זאת לגייס את החברים ואת הבני משפחה, ולא רק לחכות שהמשטרה תעשה את העבודה שלה, כי באמת 3 ימים אחרי ששרה נעלמת, חברה של בוסניה, חברה של אחות של שרה, מתקשרת גם למשטרה, והיא מתקשרת גם למשפחה, והיא אומרת שהיא מוצאת את מצאה את המכונית, מצאה את המיניוון הכחול, חונה בחניון של בניין נטוש, במרחק של 4 קילומטר מהבית של שרה. כשהמשטרה מקבלת את המידע על המכונית, כמובן הם שולחים לשם שוטרים, מגיעים שוטרים, הם רואים את המיניוון הכחול, הם ככה מעיפים מבט למכונית, ורואים בתוך המכונית את הג'קט השחור שהמשפחה אמרה ששרה לבשה ביום שהיא יצאה לדייט. אבל חוץ מזה הם לא רואים איזשהו משהו מיוחד, הם לא רואים סימן למאבק שהיה, הם לא רואים סימנים של דם, הם לא רואים שום דבר חריג. בוסניה, אחות של שרה, שהיא שומעת שמוצאים את המכונית, היא מתקשרת לשתי חברות שלה, סמנטה ולמיה, והיא אומרת להן, בוא נלך שלושתנו לראות את אותה מכונית. אולי אנחנו, אם אנחנו נגיע לראות את המכונית, אולי אנחנו נצליח לזהות איזשהו פרט, איזשהו רמז, שהמשטרה אולי פספסה, אולי אנחנו נצליח לדעת איפה שרה נמצאת.
מעורבות אזרחית מאוד יפה, צריך להגיד.
קודם כל, מעורבות אישית, כי מדובר באחותה.
לא כולם עושים את זה.
נכון. והן מחליטות ללכת, ומזל שהן עשו את זה. הן הולכות למכונית, נוסעות לאיפה שהמכונית נמצאת, וכבר שהן מגיעות לאזור של המכונית, הן רואות מרחוק משהו שנראה להן מוכר. הן מתקרבות ומתקרבות, וככל שהן מתקרבות לרכב, הן מבינות שעל הקרקע, צמוד למכונית, יש תוספת של שיער, תוספת שיער של שרה, תוספת שיער אדומה, שנמצאת ליד המכונית. שרה תמיד הייתה נוהגת ככה לשים על השיער שלה תוספת שיער, וכשהן רואות את תוספת השיער הזה, הזאת, הן מבינות שני דברים. הדבר הראשון שהן מבינות שכנראה שרה לא הייתה לבד ברכב, וכנראה היה איתו מישהו או מישהי, וכנראה היה ביניהם מאבק, וכתוצאה מהמאבק הזה, התוספת שיער הזאת נתלשה לה מהראש. והדבר השני שהן מבינות, זה שאם המשטרה הצליחה להחמיץ פרט כל כך חשוב וכל כך בולט, הן לא יכולות לשבת בחיבוק ידיים עכשיו בבית ולחכות שהמשטרה תעשה את העבודה שלה, והן חייבות לקחת את העניינים לידיים שלהן, כי כפי הנראה ששרה נמצאת בסכנה, והן חייבות לעשות הכל כדי למצוא אותה. עכשיו שי, אני אעלה לקבוצת הפייסבוק שלנו, לא הספקתי להראות לך את זה עכשיו, אבל יש תמונה, יש תמונה שרואים ממש תוספת השיער,
אי אפשר לפספס.
תוספת שיער.
רגע, הרכב איפה היה בשלב הזה?
הוא היה בחניון של איזשהו בניין נטוש.
אה, המשטרה לא גררה אותו?
לא. איפה שהמשטרה, איפה שהוא היה, לשם הם מגיעות, והרכב עדיין היה שם, הוא לא היה אצל המשטרה.
שזה אגב גם מדהים, כי זה זירת פשע.
נכון, נכון. אז הן מבינות שהן צריכות לקחת את העניינים לידיים שלהן, והדבר הראשון שהן עושות, הן מחליטות להיכנס למחשב של שרה, כדי לחפש איזשהו רמז, משהו, לאיפה היא נמצאת. הן נכנסות לג'ימייל שלה, הן קוראות מיילים שהיא כתבה, הן קוראות מיילים שהיא שלחה לאנשים אחרים.
וואי, זה נורא אינטימי.
נכון, הן נכנסות לקבוצת, לפייסבוק שלה, בסדר? לא לקבוצת פודקאסט רצח. הן נכנסות לפייסבוק, הן בודקות פוסטים שאלתה, תגובות לפוסטים, מה אחרים הגיבו לה, הן נכנסות לתוך האינסטגרם. בעצם מנסות לחפש כל איזשהו רמז שקשור לאיפה שרה נמצאת. עכשיו, אני מניחה שאתה ככה שואל, או המזינים שלנו שואלים, רגע, מה, המשטרה לא עשתה את זה? אז האמת היא שאני לא יודעת אם המשטרה עשתה את זה או לא עשתה את זה, אבל מה שברור ששלוש החברות מצליחות להגיע לפרט מידע שהמשטרה לא ידעה על זה. מסתבר שלשרה היה חשבון, היה לה פרופיל באפליקציית היכרות של, קראו לאפליקציה הזאת טאגד. שמעת?
לא, שמעתי.
אוקיי, אז גם אני לא הכרתי את האפליקציה הזאת, אבל למדתי עליה עכשיו בעקבות הסיפור. זה בעצם כמו טינדר כזה. אבל מה שמיוחד באפליקציה הזאת, שהיא נחשבת אפליקציה לטובת היכרות, מפגשים ודייטים, ומה שמיוחד בזה שכשאתה יוצר את היוזר שלך, אתה לא ממלא את הפרטים האמיתיים שלך, אתה משתמש בעצם ביוזרנים, וכך אתה מתחיל ליצור קשר עם אנשים אחרים, גברים עם נשים.
לא בהכרח עם השם שלך לצורך העניין?
בהכרח לא בשם שלך, אתה ממציא לעצמך שם יוזרנים, כזה מה שאתה רוצה.
כאילו...
כמו פרופילים פיקטיביים כאלה.
כאילו... בואי נגיד שזה מיועד למטרות קצת שונות.
נכון, okay. נכון, בעיקר למטרות מין, אוקיי? Okay? ומפגשי...
לא השכלה גבוהה בתואר
שם? לא, פחות, אוקיי.
Okay. לרגע התבלבלתי. אני מתכוון שזה מיועד למטרות מין לצורך העניין גם בקרב אנשים שלא אמורים להיות אחד עם השני, נשואים וכאלה.
נכון, נכון,
בוגדים, בוגדות,
נכון, 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 גם, okay. גם כזה.
אוקיי, אז לא תואר שני.
פחות.
אוקיי.
והם מבינות שלשרה יש שם חשבון. הן נכנסות לאפליקציית טאגד כדי לראות בדיוק את הפעילות של שרה.
באמת חשבתי שאני מכיר את האפליקציה?
חשבתי, כי היית פעם מנכ״ל של Love Me, אז חשבתי שאולי אתה מכיר יותר את האפליקציות של התחום.
שנועד למטרות חתונה ואהבת אמת?
בסדר, שי.
סבבה, לא.
אז הן נכנסות לתוך האפליקציה, לחשבון של שרה, והן רואות מה היא עשתה שם באפליקציה. ומגלות שבתוך האפליקציה יש ממשק שאתה יכול להתכתב עם אנשים שונים, וכשהן נכנסות לתוך הממשק וקוראות את ההודעות שי, הן נחרדות. הן מגלות שארבעה ימים לפני שהיא נעלמה, ב-18 לנובמבר, יוזרניים בשם רוק יוצר קשר עם שרה, שקרא לעצמה, היוזר שלה היה שרה סמייל. הוא יוצר איתה קשר, ואחרי כזה החלפה של היי-היי בין אחד לשני, הוא פונה אליו ושואל אותה שאלה, האם היא תסכים לקיים איתו יחסי מין תמורת תשלום. ושרה, שלפחות לפי החברים שלה והבני משפחה שלה, מעולם לא עשתה דבר כזה לפני כן, עונה לו בשאלה ושואלת אותו כמה אתה תסכים לשלם לי. אז אחרי שהם מסכמים על $500, הם מחליטים להיפגש בתאריך של ה-18 לנובמבר, ובלי תמונה.
זאת אומרת, היא מסכימה בלי לדעת מול מי אומרת.
נכון, okay. נכון. היא גם לא יודעת את השם האמתי שלו, יודעת רק שהיוזר שלו קוראים לו רוק. עכשיו, מה שהן קולטות, השלוש חברות, זה שאני לא יודעת מה הסיבה, אבל מסתבר שהן לא נפגשו ב-18 לנובמבר, וביום שבו היא נעלמה ב-22 לנובמבר, כלומר לאחר ארבעה ימים, שרה היא זאת שיוזמת שוב פנייה לרוק, והיא שואלת, היא קודם כל מתנצלת על ההברזה מהפעם הקודמת, ושואלת אותו אם הוא עדיין רוצה להיפגש.
למה הבריזה, את יודעת?
לא, אנחנו לא יודעים. היא שואלת אם הוא עדיין רוצה להיפגש, והוא אומר שכן. ואז שרה בחצי הסיסנות, חצי צחוק, שואלת אותו, תגיד, אתה רוצח סדרתי? הוא כמובן אומר לה שלא. שהבנות רואות את ההתכתבות הזאת, הן קודם כל מבינות שהן עשו כאן התקדמות מאוד מאוד משמעותית בחקירה שלהן, והן מחליטות ללכת למשטרה כדי להראות למשטרה את ההתכתבות באפליקציה.
איזה שנה אנחנו?
2016. עכשיו, הן הולכות למשטרה, אבל מתוך השלוש בנות, אחת מהבנות, סמנטה, עושה משהו שכמו שאני מכירה אותך, שי, וכמו שאני מכירה אותי, אני יודעת שאנחנו היינו עושים אותו דבר. אתה מנסה לנחש?
ברור, היא מנסה לצור קשר עם רוק.
יופי, נכון. אני גם הייתי עושה את זה. היא פשוט יוצרת פרופיל פיקטיבי, שמאוד מאוד מאוד דומה לפרופיל של שרה, לפי איך ששרה תראה את עצמה באפליקציה, והיא מנסה בעצם לשים לו רשת, לנסות לצוד את רוק. אז היא יוצרת את הפרופיל, נכנסת לתוך האפליקציה, רואה את כל הפרופילים ועוברת, אתה יודע, אחד, עד שהיא נתקלת בפרופיל של רוק. היא עושה לו לייק, ולא עוברות 3 דקות, ויש לה נוטיפיקציה שיש מאץ'. היא רואה שיש מאץ', היא פשוט שולחת לו הודעה, רושמת לו היי, ואחרי החלפה של היי קצר, הוא שואל אותה את אותה שאלה שהוא שאל את שרה, האם היא תהיה מוכנה להיפגש איתו לסקס תמורת תשלום. והיא אומרת לו שכן, והיא קובעת איתו מפגש ביום למחרת. 3 הבנות הולכות עם הדבר הזה למשטרה, מראות למשטרה את כל הסיפור, מראות שהם שוב יצרו קשר עם רוק, ושרוק מחכה באיזשהו חניון למחורת היום, וכשמגיע המועד של המפגש, באמת רוק מגיע, או מי שעומד מאחורי היוזר הזה שנקרא רוק, אבל מי שפוגש אותו, זאת לא, בדיוק, 2 בלשי משטרה, בטח לא...
בלשיות בטח.
האמת שאני לא יודעת, וכשבלשי המשטרה פוגשים את הבן אדם הזה שהגיע, הם מבינים שהאיש שעומד מאחורי היוזר הזה, רוק, הוא חליל, כוכב הפרק שלנו, חליל ווילר ויבר, שהוא בחור בן 20, שחור, שגר יחד עם ההורים שלו בשכונה ממעמד הביניים בניו ג'רסי. אין לו עבר פלילי, הוא עובד כמאבטח בסופר, ואבא שלו, האבא החורג שלו, הוא שוטר בכיר במשטרה, וגם דוד שלו שוטר. והם ניגשים אליו ומדברים איתו, והם שואלים אותו אם הוא בא כדי להיפגש עם היוזר של סמנטה, ואם הוא רוק, והוא לא משקר, הוא אומר שכן, שהוא רוק, והוא בא להיפגש איתה. והם שואלים אותו, תגיד, אתה מכיר את שרה, אתה נפגשת איתה ב-22 לנובמבר, והוא אומר, כן, הוא לא מכחיש, הוא אומר, אני באמת דרך האפליקציה טאגד, אני הכרתי את שרה סמייל, אני נפגשתי איתה, אני גם קיימנו יחסי מין, אבל ברגע שאנחנו נפרדו דרכנו, היא הלכה הביתה, אני כאילו, אין לי מושג איפה היא, אני לא יודע מה קורה איתה. עכשיו, השוטרים ברגע הזה, ברגע שמדברים עם רוק, או עכשיו הם יודעים שזה חליל, הם בכלל לא מבינים שבזה הרגע הם מדברים עם מי שאנחנו אחר כך בעתיד נקרא לו הרוצח הסדרתי הצעיר ביותר בניו ג'רסי, אבל היות ואין להם שום פרט או שום דבר שככה מצדיק את המעצר שלו, הם לא יכולים כרגע לעצור אותו, ולכן הדבר היחידי שהם שואלים אותו, האם יש מישהו שיכול לאמת את הסיפור שלו.
בן כמה?
20. והוא אומר לשוטרים, כן, תקשיבו, אני נפגשתי עם שרה, אוקיי? אבל כשאני נפרדו דרכנו, שרה הייתה בריאה ושלמה, אין לי מושג לאן היא הלכה, אין לי מושג איפה היא, ואני גם, יש חבר שראה אותנו, והוא יכול להעיד על הסיפור שלי. אז כשהמשטרה נפרדת מחליל, הדבר הראשון שהם עושים, הם הולכים להיפגש עם החבר.
אפשר שאלה לפני החבר?
בטח.
לא בודקים לו בבית חולצות, לא בודקים DNA, לא בודקים DNA ברכב, ציפורניים,
כלום? כלום, שי, כלום. הם רק מתשאלים אותו אם הוא מכיר את שרה, אוקיי?
טוב, משטרה
אלה. הם הולכים לחבר, והחבר אומר, כן, ב-22 לנובמבר, אחר הצהריים, אני ביליתי יחד עם חליל, אצלי במוסך, אנחנו עבדנו על המכונית שלי, ובשעה, לקראת שעה 19:00 הגיעה בחורה שאני לא הכרתי אותה, אבל הגיעה עם מיניוון כחולה, וחליל נסע יחד איתה. עכשיו, אני לא יודע לאן הם נסעו, אני לא שאלתי, אבל הדבר היחידי שאני כן יודע להגיד, זה שאחרי שעתיים בערך, בסביבות 9, היא מחזירה אותו, והיא נסעה לדרכה. וזה המידע שיש לשוטרים. עכשיו, השוטרים מבינים שכרגע חליל הוא לא, אין להם, הם לא עושים עוד חקירות, כרגע אין איזשהו משהו שהם יכולים להאשים את חליל פה. אבל עדיין נותרה שאלה מאוד חשובה, איפה שרה? כאילו, איפה היא נמצאת? אז עכשיו סוף סוף המשטרה עושה משהו פרואקטיבי, והם בודקים את הטלפון של שרה. ומגלים שקודם כל השיחה האחרונה ששרה ביצעה, היה לטלפון של חליל. הדבר השני שהם רואים, זה שהטלפון, האות האחרונה, הסיגנל האחרון של הטלפון, היה משמורת טבע שנקראת איגל רוק, שנמצאת במרחק של 5 קילומטר מהבית של שרה. אז המשטרה מחליטה להוציא שוטרים כדי לאיגל רוק, לשמורה, כדי להתחיל לחפש את שרה, או לפחות למצוא איזשהו רמז שיגיד איפה שרה נמצאת, כי הם יודעים שזה המקום האחרון ששם שרה הייתה בשעה 22:00. וכשהם מגיעים לשם, האמת שי, שוטרים לא היו צריכים לעבוד קשה, כי רק כשהם מגיעים לשמורה, ישר כבר בחניון של השמורה, הם מוצאים את הגופה שלה. וכשהם מוצאים את הגופה של
לא
שרה,
זאת אומרת, מונחת
את מונחת האדמה? על, 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 על הכביש.
הוא אידיוט וזכוח.
נכון. כן, כן, אבל נדבר על זה גם בסוף okay. הפרק. וכשהם מוצאים את הגופה של שרה, הגופה של שרה עם נייר סלוטייפ כזה, שממש כל החצי התחתון של הפנים, האף והפה, מודבק נייר דבק, נייר סלוטייפ, וסביב הצוואר שלה כרוך מכנסי טרנינג חזקים, ככה שנראה שהיא נחנקה. לוקחים את הגופה לנתיחה לאחר המוות, ובאמת בנתיחה לאחר המוות מבינים ששרה, סיבת המוות הייתה חנק, מבינים שהיא נאנסה לפני שהיא נרצחה, אבל הדבר החשוב ביותר שמוצאים בנתיחה לאחר המוות, זה DNA זר שנמצא מתחת לציפורניים שלה. עכשיו, כשהמשטרה מוצאת את ה-DNA, הדבר הראשון שהיא רוצה לעשות, זה לראות אם ה-DNA הזה נמצא במאגר של המשטרה, אבל כשהם מנסים לחפש, זה לא DNA שהם מכירים, הם לא מוצאים אף אחד חשוד, אבל עדיין בשלב הזה הם כבר מבינים שיש להם חשוד, הם כנראה יודעים למי ה-DNA הזה שייך, כי חליל נמצא אצלם על הכוונת. אז מה שהם עושים, הם מוצאים צו, כדי לראות את האיקון טלפון של חליל, לראות איפה חליל היה בזמן הזה. ומגלים שי, אחד לאחד, העתקה. איפה ששרה הייתה? חליל היה. כולל הצירה של 1:30 בשמורת איגל רוק, משעה 10 עד שעה 11:30.
אין להם DNA שלו? בשלב הזה?
בשלב הזה אין להם DNA. אבל אתה זוכר שהחבר אמר שהוא ראה...
כן, נכון. שהחזירה אותו.
בשעה 9. Mm-hmm. אז זה לא מסתדר עם הנתונים. אז הם חוזרים לחבר, והם אומרים לו, רגע, אבל מה קורה כאן את הסיפור? אתה רוצה אולי לספר לנו את הסיפור שוב? ושהם שואלים אותו, אם אתה רוצה לספר לנו את הסיפור שוב, אז החבר חוזר בו, והוא אומר, אוקיי, אני שיקרתי, בכלל לא ראיתי ב-22 לחודש, בכלל לא ראיתי את חליל, הוא לא היה איתי, הוא פשוט ביקש שאני אשקר, ולכן אמרתי מה שאמרתי, כי הוא ביקש ממני לשקר. בשלב הזה המשטרה מבינה כבר שיש להם את כל הראיות שהם צריכים, כאילו מספיק מוצדק כדי לעצור אותו, והוא באמת נעצר ב-9 בדצמבר.
זאת אומרת, בכל הפרק זמן הזה הוא גם לא בורח.
הוא לא בורח, הוא נעצר ב-9 בדצמבר, וכשהוא נעצר הוא אומר שעדיין חוזר על אותה מנטרה שהוא היה עם שרה, הוא שכב איתה, אבל בעצם דרכם נפרדו לשלום כשהיא הייתה בריאה ושלמה. אבל כשהוא מספר את הסיפור, כאן כבר הוא מתחיל ככה לשנות את הגרסאות שלו. פעם אחת הוא אומר ששרה הורידה אותו בבית של החבר. פעם אחרת הוא אומר שהיא הורידה אותו בבית שלו. פעם שלישית הוא אומר שהוא נהג. כאילו כל פעם הוא שינה את הגרסה.
מג'אג'ה.
כן, ובנוסף המשטרה גם רואה בהיסטורית חיפושים שלו, כמו שאמרתי בהתחלה, כל מיני חיפושים, בוא נגיד, מטרידים, כמו איך אפשר לייצר רעל כדי להרוג מישהו, או איך אפשר למצוא סם אונס. והם כמובן, בעוד הוא במעצר, מבקשים ממנו בדיקות DNA, ומבינים שהוא הרוצח.
יש להם אימות של DNA.
יש להם אימות של ה-DNA, זה ה-DNA שנמצא מתחת לציפורניים של שרה.
אז שרה היא בעצם השלישית?
אני לא אענה לך עכשיו.
סליחה.
בסדר? ה-DNA נמצא מתחת לציפורניים, והם מבינים שזה הוא, והוא הרוצח. עכשיו הם מבינים, אוקיי, הוא הרוצח, אבל עדיין נותרה שאלת המניע. כאילו, למה הוא רוצח בכלל את
בטח
שרה?
בטח שהסכימה לשכב איתו.
כן, כאילו, עכשיו, הם הסתכלו על כמה נתונים. אחד, הם ראו את כל ההיסטוריית חיפושים שלו. אוקיי? דבר אחד. דבר שני, מבינים שהוא ראה את שרה בפעם הראשונה, ביום שבו הוא רצח אותה. הוא לא הכיר אותה לפני כן. אוקיי? הם רואים את כל ההתכתבויות שלו באפליקציה של טאגד, ואז הם אומרים, הכל נראה כזה מאוד קר ומחושב, והמשטרה מתחילה לטעות, אולי הוא פגש את שרה במטרה לרצוח אותה, ויכול להיות שאם הוא פגש אותה במטרה לרצוח אותה, אז אולי לא הקורבן הראשון שלו. אולי הוא רצח עוד נשים. ובעוד המשטרה ככה מנסה לטעות האם היא קורבן ראשון או לא קורבן ראשון, כי הוא בטח הוא לא משתף פעולה, יש שוטרים נוספים שנמצאים במחוז הדרומי בניו ג'רסי. והם יושבים והם צופים במהדורת החדשות, ובמהדורת החדשות מספרים על המקרה של חליל, ועל הרצח של שרה, ועל זה שחליל נעצר באשמת הרצח של שרה. ובעודם צופים במהדורת החדשות, הם מבינים שהפשע שתואר בחדשות, מאוד מאוד מזכיר להם פשע שהיה במחוז שלהם.
אותו אמור.
נכון. מה היה במחוז שלהם? 5 שבועות לפני ששרה נעלמה ונרצחה, המשטרה במחוז הדרומי מקבלת טלפון מאישה בשם אמיה, שאומרת שחברה שלה בשם ג'ואן בראון, יום אחד עולה לרכב של מישהו זר ונעלמת. עכשיו, ג'ואן בראון הייתה אישה גם שחורה בת 33, שסבלה מהפרעות נפשיות ומשינויים מאוד מאוד, שינויים במצבי רוח מאוד קיצוניים. הייתה לה ילדות מאוד 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 קשה. בגיל 16 היא נושרת מבית הספר, היא מתחילה לעבוד במספרה, ומהר מאוד היא מדרדרת לסמים, היא מתחילה להיות חשפנית, ומהר מאוד המסלול לזנות. ככה שכשהיא עולה לרכב של מישהו זר, זה לא היה איזשהו משהו, אתה יודע, יוצא דופן או משהו שהיא לא הייתה נוהגת לעשות, אבל בכל זאת היה משהו מאוד יוצא דופן ביום שבו היא עלתה לרכב של המישהו הזר הזה ונעלמה. לג'ואן בראון היה הסכם עם חברה שלה, מאיה, ששתיהן היו זונות, וההסכם היה שבכל פעם שמישהי עולה לרכב של לקוח, אחת מתקשרת לשנייה כדי להגיד לה שהיא עלתה לרכב ומתי היא צפויה לחזור. אבל דווקא ביום שבו היא עולה לרכב הזר הזה והיא נעלמת, ג'ואן בראון לא הייתה עם הטלפון שלה. היא נתנה את הטלפון שלה לחברה אחרת, והיא שכחה לקחת את זה ממנה. אבל ג'ואן בראון זכרה את ההסכם שיש לה עם אמיה, חברה שלה, ולכן, כשהיא עולה לרכב הזר ובלי הטלפון, היא מבקשת מהנהג את הטלפון שלו. היא מבקשת שהוא ישאיל את הטלפון כדי שהיא תוכל להתקשר לאמיה, והוא נותן לה. אם הוא משאיל את הטלפון, היא מתקשרת מהטלפון שלו, היא מספרת לחברה שלה שהיא עלתה לרכב של לקוח, ושהכל בסדר, ושהיא תחזור עוד שעה. אחרי 4 שעות, אמיה, החברה שלה, מקבלת שוב טלפון, מאותו מספר טלפון. היא בטוחה שזה ג'ואן. היא מרימה את היונה לטלפון, אבל מעבר לקו, שתיקה. היא שומעת שתיקה במשך כמה שניות, ולאחר מכן ניתוק. כשהיא מנסה להתקשר עוד פעם לטלפון, הטלפון כל הזמן מגיע למענה הקולי. עכשיו, היא מחכה ומחכה. למעשה, היא חיכתה 4 ימים, שי, ובארבעה הימים האלה היא מבינה שכנראה ג'ואן לא חוזרת, והיא פונה למשטרה, והיא מספרת למשטרה את הסיפור שסיפרתי לך עכשיו, כולל נותנת להם את מספר הטלפון
של דפקטו הרוצח.
נכון. ושהמשטרה שומעת את הסיפור, אתה יודע מה המשטרה אומרת לה?
תחזור.
היא אומרת לה, היא חולת נפש. היא לא, אף אחד לא העלים אותה. היא בחרה להיעלם. יש לה, את אמרת שיש לה שינויים במצבי רוח, מצבי רוח משתנים. היא תחזור. כאילו, היא תחזור. עכשיו, הם בכלל לא בודקים, שי. הם לא בודקים את מספר, היה להם את הטלפון.
2016,
עכשיו, אנחנו יודעים שזה חליל. היה להם את הטלפון של חליל ביד.
הם אפילו לא הרימו
טלפון. לא הרימו טלפון לראות מי עונה מהצד השני, לא תרחו לראות למי הטלפון שייך. עכשיו, זה אומר לי כמה דברים. קודם כל, לגבי המשטרה זה ברור, אבל גם לגבי חליל, כאילו, אחד, מה אתה נותן את הטלפון שלך? כאילו, עוד כמה טיפש אתה? מצד שני, שים לב, זה היה 5 שבועות לפני כן, נתן את הטלפון, וידע, כנראה שאף אחד לא ירים אליו טלפון.
אני פתח סוגריים, את יודעת, גם משטרת ישראל היא בדרך כלל שק חבטות של כולם. וכל פרק שלך מוכיח שכמעט בכל מקום זה אותו דבר. לדעתי ההפך, מחלקת החקירות שלנו הרבה יותר טובה מכל הפיאסקוים שאת מתארת באופן סדרתי.
היא הרבה 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 יותר טובה. גם היום דיברתי עם היועץ שלנו והבנתי עד כמה אנחנו הרבה, כן, עד כמה אנחנו הרבה יותר טובים.
קל, קל, קל. לפעמים חקירתיים מדי אפילו צריך להגיד, אבל כזה דבר לא קורה בארץ, בטח לא ב-10-15 שנים האחרונות.
נכון. עכשיו, מה שקורה זה שהם לא בודקים. כאילו, הם לא בודקים, אמיה הולך, מתחיל, ממשיכה את החיים שלה, ובמקרה אחרי 4 שבועות, כלומר...
ואף אחד לא דיווח חוץ ממנה.
אף אחד לא דיווח חוץ ממנה. ובמקרה 4 שבועות, כלומר, שבוע לפני ששרה נרצחה, במקרה שני פועלי בניין נכנסים לבניין נטוש ומוצאים את הגופה של ג'ואן בראון. כשמוצאים את הגופה שלה, היא נראית כמו מאוד דומה למקרה של שרה. יש סלוטייפ סביב האף וסביב הפה שלה, יש ג'קט סביב הצוואר שלה. הגופה נלקחת לנתיחה לאחר המוות, בנתיחה לאחר המוות רואים שבאמת סיבת המוות הייתה חנק, ושהיא ננסה לפני הרצח, אבל במקרה הזה לא מוצאים DNA, ולא על הגופה ולא בזירת הרצח.
לא, מוצאים DNA ולא מוצאים של מי ה-DNA או לא מוצאים
DNA? לא מוצאים DNA.
לא מוצאים DNA, נקודה?
נכון, לא מוצאים DNA.
איך הוא היה כל כך סטרילי?
אני אספר, אחר כך תבין.
אוקיי.
בסדר? עכשיו, המשטרה בשלב הזה, כשהם מקשיבים בחדשות שחליל נתפס על הרצח של שרה, הם יוצרים קשר עם המחוז הצפוני ואומרים, נראה לנו שיש לנו מקרה נוסף שלו. ואז הם באמת מסתכלים על הטלפון ורואים שביום שבו ג'ואן עלתה על הרכב, באמת הוא היה במיקום ששם אמיה אמרה שהוא היה, באמת רואים שתי שיחות טלפון שיצאו, מהטלפון שלו לטלפון של המאיה, אוקיי? וברור שזה הוא. עכשיו, הוא בזמן הזה עדיין נמצא במעצר, כן? ומדברים איתו על הרצח של ג'ואן בראון, אבל הוא כמו...
מכחיש,
כן, הוא אומר, כן, יכול להיות שפגשתי אותה, כי רציתי מין, אבל בעצם, אני ברגע שהיא יורדת מהאוטו שלי, אין לי מושג לאן היא הולכת, אני לא פגעתי בה.
זה גם מאוד סטטיסטית הגיוני.
כן,
שפגש שני אנשים שמתו.
כן, עכשיו, הם כמובן לא קונים את זה, ואז התובע המחוזי, כאילו התביעה מתחילה להכין משפט, גם על הרצח של שרה, וגם על הרצח של ג'ואן בראון. בזמן שהתביעה עובדת על ההכנה של המשפט, אישה בשם טיפני טיילור יוצרת קשר עם התובע. יוצרת איתו קשר והיא אומרת לו, גם אני צפיתי בחדשות, וגם אני ראיתי שיצרו את חליל באשמה של רצח, ואני רוצה לספר לך שכמה ימים לפני ששרה נרצחה, חליל ניסה לרצוח אותי. והיא מספרת לתובע סיפור שי מטורף. היא מספרת לו ש... אתה יודע מה, לפני מה שהיא מספרת לו כמה מילים, אני רוצה להגיד לך כמה מילים על מי זאת טיפני טיילור. טיפני טיילור היא אישה בת 30, שחורה, שגם חיה, אתה יודע, כמו כולן, הגיעו מסביבה מאוד מאוד אלימה, עם סמים. כשהיא מגיעה לגיל 20, היא נכנסת להיריון מחבר שלה, וממש כמה שבועות לאחר מכן, היא ממש עדה על הרצח של החבר שלה. היא נמצאת בסביבה מאוד אלימה. היא גם מדרדרת לסמים, ובאיזשהו שלב היא מתחילה לעסוק בזנות. אבל היא, בניגוד לסרה ולג'ואן בראון, כן הכירה את חליל לפני שהיא נפגשה איתו. למעשה, ב-2015, שנה לפני כן, חבר משותף מכיר בין חליל לבין ג'ואן בראון. הוא ניסה לעשות שידוך ביניהם, הוא ניסה לשדך ביניהם. אבל הקשר הזה לא באמת צולח, בגלל שטיפני מבינה שכל מה שחליל רוצה זה רק סקס. הוא רוצה ממנה רק סקס, היא לא באמת מעניינת אותו, הוא לא באמת רוצה זוגיות, פשוט רוצה סקס בלי לשלם, והוא גם היה מאוד 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 אובססיבי, והיא מחליטה פשוט לחתוך את הקשר איתו. עכשיו, אחרי שהיא חותכת את הקשר, הוא כל הזמן היה שולח לה הודעות בצורה אובססיבית, כל הזמן היה שולח לה אס-אמסים ווואטסאפים, כדי שיתפגש איתו שוב, כדי לשכב איתו. היא מחליפה את הטלפון פעמיים, ורק אז באיזשהו שלב הוא מפסיק להציק לה. בתחילת 2016, היא מחליטה שהיא רוצה להפסיק לעבוד בזנות, אבל היא איכשהו צריכה לשלם את החשבונות שלה ולהתקיים ולשרוד, והיא פוגשת מנהל של מלון דרכים, שהוא היה מכור לקוקאין, והיא עושה איתו דיל. הוא יעסיק אותה על ידי זה שהיא תקנה לו קוקאין ותביא לו את הקוקאין למוטל, ובתמורה הוא נתן לה לגור במכונית שלו. בנובמבר 2016...
איזה חיים עצובים.
נכון, עלובים. עלובים. בנובמבר 2016, היא שוב מתחילה לקבל הודעות אובססיביות ממישהו שמבקש להיפגש איתה כדי לשכב איתה.
שהיא לא מזהה את המספר?
היא לא מזהה את המספר. והיא מנסה ככה לנפנף אותו ולנפנף אותו, ובאיזשהו שלב היא אומרת, טוב, יאללה, אני אפגש איתו, אבל יש לה תוכנית. היא אומרת, אני אפגש איתו, אני אשדוד ממנו את הכסף, ואני אברח לפני שבכלל הוא הספיק לגעת בי. וזאת הייתה התוכנית שלה. והיא קובעת עם אותו בן אדם, והוא מגיע, והיה נראה לה קצת משהו מוזר, כי כאילו אמנם זה היה 15 לנובמבר התאריך, אבל עדיין לא היה כל כך קר. הוא לבש קפוצ'ון, והיה לו מין כובע כזה של כמו מסכת סקי, והיו לה כפפות. והיא שאלה אותו, למה אתה לבוש ככה? מה, קר לך? והוא אמר, כן, קר לי. היא עדיין לא מזהה מזה. Okay. והם נכנסים למכונית, שזו מכונית שהיא גרה בה בעצם. והם נוסעים למקום שבו הם קבעו כדי לקיים יחסי מין.
אני לא שופט, היו לחיים נוראים, אבל הוא בא עם דגל שחור על המצח, נכון. ליטרלי במקרה הזה.
נכון. לפני שהם מצליחים להגיע למקום שבו הם קבעו בדרך, הוא אומר לה שתעצור את האוטו, כי הוא צריך להשתין, ויוצרת את הרכב. אבל הדבר הבא שהיא זוכרת, זה שהיא נמצאת במושב אחורי, שהידיים שלה זוכות לאחור באזיקים, ושהפה שלה בסלוטייפ עם, על האף ועל הפה. עכשיו, היא, למרות שהיא הייתה מאוד מאוד מבועלת, היא התחילה, שי, להשתולל. היא התחילה לחוות ולבעות ולבכות, והיא אפילו נשכה את הלשון שלה ככה שהתערובת של הדם והדמעות מסיסים קצת את הדבק של הסלוטייפ, כך שהיא מצליחה לנשום ולדבר, והיא אומרת לו, תשחרר אותי, והוא אומר לה, רגע, אבל מה, את לא מזהה אותי? והיא אומרת לו, לא. והוא מסיר את מסכת הסקיף, היא מבינה שזה חליל, אז היא מנסה לפנות לליבו, והיא אומרת לו, חליל, אני בהיריון. אגב, היא באמת הייתה בהיריון. חליל, אני בהיריון, כאילו, תשחרר אותי, מה אתה עושה? וברגע שהוא אומר לה, אני יודע שאת בהיריון, היא מבינה שהיא חייבת לשנות אסטרטגיה. כי זה שהיא בהיריון, זה לא מפריע לו, וכפי הנראה, הוא הולך לרצוח אותה. אז היא אומרת לו, חליל, הזיקים ששמת לי, הם מאוד 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 אדוקים. אני לא מבקשת שתשחרר לי את הזיקים, אני רק מבקשת שקצת, ככה,
תרפה
אותם, כן, שזה לא יפריע לי. והוא מרפא את האזיקים, ואז היא ממשיכה עם האסטרטגיה שלה, בעודו מרפא לה את האזיקים, והיא אומרת לו, אתה יודע, חליל, עשינו טעות, אני השארתי במוטל את המכשיר טלפון שלי, את הנייד שלי, ובנייד שלי, אם המשטרה תמצא את הנייד, ישר תמצא את כל השיחות טלפון שהתקשרת אליי, ואת כל ההודעות ששלחת לי, והם יראו שהשיחת טלפון האחרונה שאני עשיתי הייתה לך, כדאי לך שנחזור למוטל, נלך לחדר שלי, ניקח את הטלפון הנייד, כדי שהמשטרה לא תגיע לזה.
חכמה.
נכון. וזה שי ממש מחזיר אותו כנראה למציאות, והוא הולך למושב של הנהג, עושה פרסה, והוא חוזר למוטל. ובזמן שהוא נוסע למוטל, הוא ככה מדבר איתה בדרך, והוא מקטר על זה שאף אישה לא רוצה לצאת איתו, אלא אם כן הוא משלם לה. במאמר מסגר אני אומרת שלדעתי הוא לא ניסה. אבל זה מה שהוא מקטר, והיא, כשהוא לא שם לב, מצליחה להוציא את יד שמאל שלה מהזיקים. הם מגיעים למוטל. כשמגיעים למוטל, הוא מחליט לשים לה ג'קט על הכתפיים, כדי שלא יראו שהיא אזוקה בהזיקים, והוא אומר לה, תלכי ישר, אני הולך ישר צמוד מאחורייך, כדי להביא את הטלפון, אבל אני מאחורייך כדי שאנשים לא יחשידו. עכשיו, יש פרט אחד שטיפני ידעה, והוא לא ידע. הרי היא גרה באוטו, אין לה באמת חדר במוטל, הוא לא ידע את זה. ולכן כשהיא יוצאת מהרכב, היא הולכת ישר לחדר של בעל המוטל, שהייתה מוכרת, הייתה נותנת לו קוקאין.
יפה לה.
כן, והיא הולכת, וכשהיא מגיעה לחדר שלו, היא ישר בועטת בדלת, והוא נבעל, אז הוא פותח את הדלת, והיא נכנסת לדלת, והם טורקים את הדלת, וחליל נשאר בחוץ.
באלם.
באלם, הוא נשאר בחוץ, היא נמצאת בתוך החדר עם בעל המוטל, שזה כמו, היית בארצות הברית בטח, כן, המוטל דרכים האלה שיש, שנמצאים כאילו על קרקע.
עם השלט עם האורות נאון שמרצה.
בדיוק, אז כאלה. ויש חלון שצמוד לדלת, אז היא מסיטה את הווילון כדי שהוא יוכל לראות אותה, והיא עושה לו ככה עם היד, היא כאילו מראה לו שהיד שלו, היד שלה משוחררת מהזיקים, והוא שי רותח, הוא משתולל.
ובורח.
לא.
לא?
הוא כל כך טיפש, הוא משתולל ואומר לה, תפתחי את הדלת. עכשיו, בוא, למה שתפתח את הדלת? כאילו, הוא רוצה לרצוח אותה.
הוא לא הבין שהאירוע הסתיים?
מה?
הוא לא הבין שהאירוע הסתיים?
הוא לא הבין שהאירוע הסתיים. הוא אומר לה, תפתחי את הדלת, תפתחי את הדלת, והיא אומרת לו, אני אקרא למשטרה. והוא בורח. עכשיו, הוא בורח עם המכונית. אז מה שהיא עושה, היא עושה שני דברים. קודם כל, היא מתקשרת למשטרה ומזיקה את המשטרה. והדבר השני שהיא עושה, היא שולחת לו וואטסאפ, והיא אומרת לו, תחזיר את הרכב, אני חייבת שתחזיר את הרכב, אני חייבת שתחזיר את המכונית, ואני נשבעת לך. שאם אתה מחזיר לי את הרכב, אני לא קוראת למשטרה.
רגע, בא למוטל בחדר באותם רגעים?
כן, הוא עד לכל הסיפור הזה.
הוא לא יוצא, הוא לא כלום?
כלום, הוא נשאר בתוך...
הוא בלי שעת גן...
כן, כלום. לא, הוא נשאר בתוך החדר, והיא מנהלת את כל האירוע הזה.
אוקיי.
עכשיו, התוכנית שלה הייתה, שכשהוא יחזור עם
המכונית... בשביל מוכר סמים הוא לא הכי מבצעי.
הוא ממש לא, כן. לא, היא עשתה בשביל עוד כל עבודה. התוכנית שלה הייתה שברגע שחליל יחזור עם הרכב, המשטרה תגיע, ואז המשטרה תעצור אותו. אבל מה קורה באמת, שי?
מה קורה?
הוא מגיע. מחזיר את המפתחות, ואתה יודע מתי המשטרה מגיעה?
נו, כשאק.
אחרי שעתיים.
שעתיים, אוקיי.
אוקיי, אחרי שעתיים המשטרה מגיעה, כאילו התוכנית שלה לא ממש יצאה לפועל. עכשיו, מה שקורה זה שהמשטרה מגיעה, מגיעים שני שוטרים.
מאמינים לה?
שאלה מעולה, שי. אני ראיתי היום בבוקר סרטון ממצלמת הגוף של השוטרים.
תעלי אותו.
ברור, אני אעלה אותו, שהם מדברים עם טיפני. אתה יודע מה זה אשמת הקורבן? אני, כשראיתי את הסרטון הזה, זה אולי הכותרת שאפשר לתת לדבר
באמת?
הזה. שי, זה ברמה שהם שואלים אותה, למה נתת לו לעזוק אותך? למה נתת לו לשים סרט דבק על הפנים
כי אני,
שלך?
כי זה מה שרציתי, להיות
כן, סרט דבק. כן, כאילו, זה נורא. והם ממש מאשימים אותה, הם גם אומרים, כאילו, את עובדת בזנות, כאילו, מה ציפית? כאילו, זה פשוט סרטון מזעזע. והיא אומרת להם, והיא מספרת את כל הסיפור, והיא אומרת להם, תראו, אתם חייבים לעצור אותו, אני יודעת את השם שלו, קוראים לו חליל ווילר ויבר, יש לי את הפייסבוק שלו, יש לי את הטלפון שלו, קחו את כל הפרטים, תתפסו אותו, ולא עושים כלום. עכשיו, מה שהכי מזעזע בסיפור הזה, שי, שקודם כל היו מצלמות הבטחה במוטל, אחר כך בדיעבד ראו את כל הסיפור, ראו את כל הסיפור, ראו שזה נכון, הם לא בדקו בכלל. הם פשוט לא עשו עם זה כלום. עכשיו, מזכירה לך מתי זה היה? זה היה ב-15 לנובמבר. שרה נחטפה ב-22 לנובמבר. זאת אומרת, בקלות אפשר היה למנוע את הרצח של שרה, ואפשר היה, וגם עוד עם ג'ואן, עם המספר טלפון, גם אז אפשר היה למנוע את הרצח של שרה ואת הניסיון של טיפני.
הרצחות האלה חתומים על המשטרה.
נכון.
הוא המבצע, אבל המשטרה אפשרה.
נכון. עכשיו, התובע המחוזי שומע את כל הסיפור הזה, וכמובן, בשלב הזה בודקים את המצלמות מהמוטל, ורואים שכל הסיפור הזה הוא נכון, ושוב מסתכלים בטלפון של חליל, ורואים שהוא באמת היה במוטל, ואת כל הסיפור שלה, ומאמתים את הכל. עכשיו, במקביל, בזמן שהמדינה עובדת על המשפט, המשטרה מתחילה להסתכל על עוד תיקים. מחפשים תיקים דומים, לא פתורים, בערך מאותו אזור, באותה תקופה, לראות אולי הוא עשה עוד משהו. ומהר מאוד הם נזכרים במקרה שהיה בראשון לספטמבר 2016. בראשון לספטמבר המשטרה מבינה שהיה מכבי אש, הגיעו לבניין שנשרף, וכשהכבאים נכנסים לתוך הבניין שנשרף, הם מצאו גופה שהייתה שם. הגופה הזאת הייתה של נערה צעירה בת 19, שקראו לה רובין ווסט. אוקיי, עכשיו אני רוצה לספר לך קצת על רובין ווסט. רובין ווסט הייתה ילדה שגם הייתה לה ילדות קשה. ההורים שלה מתגרשים, שהיא הייתה ממש ילדה קטנה, והיא נשארת לגור עם אמא שלה, ואמא שלה עושה ניכור הורי, היא לא נותנת לה להיות בכלל בקשר עם האבא, ולמעשה היא מחדשת את הקשר עם האבא שלה רק חודש לפני שהיא נרצחה. העניין שרובין, היו לה הפרעות, היא הבחינה עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה, והיו לה גם לקויות נפשיות. בגיל 14 היא בורחת מהבית ומסתובבת ברחובות, היא הופכת להיות זונה. יום לפני יום הולדת 20 שלה, היא מעלה פוסט לקבוצת הפייסבוק שלה, זה היה הראשון לספטמבר, והיא מעלה תמונה שלה עם סמלה חדשה שהיא קנתה לחגיגות יום ההולדת שלה, והיא מספרת בפוסט שהיא וחברה החליטו לנסוע מפילדלפיה לניו ג'רסי כדי לחגוג את היום הולדת שלה, את יום הולדת 20. כשהן מגיעות לניו ג'רסי, הן מבלות, אבל לרוע מזלן נגמר להן הכסף מאוד מאוד מהר, ולכן הן מחליטות לפגוש לקוחות פוטנציאליים בניו ג'רסי.
ביום הולדת.
כן, יום לפני היום הולדת, וגם מה הסיכוי שתגיעי מפילדלפיה לניו ג'רסי ותפגשי רוצח סדרתי. ומה שקורה זה שהיא עומדת ברחוב, וזו פעם ראשונה בכלל ששתיהן עמדו ברחוב, הם תמיד בפילדלפיה היה להם את הסרסור שהיה מתווך ביניהם לבין הלקוחות. וישר שהיא מגיעה לאותו אזור, עוצרת לידה מכונית, ורובי נכנסת לתוך המכונית. חברה שלה מספרת שהיא פנתה לנהג, והיא אמרה לו, יש לה מחר יום הולדת, תשמור לי עליה, זאת אחותי, אני אוהבת אותה, והוא אמר לה, כן, כן, ברור, ונסע. אבל הוא נסע לא לפני שחברה שלה מספיקה להעתיק את המספר הרישוי של הרכב. למחרת היום, שזה השני לספטמבר, היום הולדת 20 שלה, כשאף אחד לא מוצא אותה, וחברה שלה מבינה שהיא עלתה על הרכב הזה, אבל כנראה מעולם לא חזרה. היא מתקשרת למשפחה שלה, ומנסה לברר אולי היא יצרה את הקשר, וכשכולם מבינים שהיא לא יצרה קשר עם אף אחד, וזה לא הגיוני, כי זה היום של היום הולדת שלה, הם מבינים כנראה שהיא נרצחה או שקרה לה משהו, והם פונים למשטרה, והחברה מספרת למשטרה את הסיפור, והיא נותנת להם את המספר הרישוי של הרכב. עכשיו אני מזכרה לך, אנחנו מדברים על השני לספטמבר. במקרה הזה, המשטרה כן מבררת של מי הרכב, הם מזהים שזה חליל, הם מזמנים אותו לתחנת המשטרה, הם מתשאלים אותו לגבי המקרה ומה הוא אומר.
היה איתה, לא קרה כלום, הוריד אותה.
בדיוק. את אותו סיפור, נפגשתי איתה, קיימנו יחסי מין, הורדתי אותה, שלום על ישראל, אני לא יודע איפה היא, כאילו אני לא עשיתי לה כלום, שאני ראיתי אותה, הייתה בריאה ושלמה. והם לא ממשיכים לבדוק, שי, הם לא ממשיכים לחקור, הם לא בודקים את את הטלפון שלו, כלום. אוקיי? בדיעבד שהמשטרה, שהמשטרה עכשיו עובדת על המקרה, אז בדיעבד הם מבינים שגם הטלפון שלו הראה שהוא היה באותו בניין שנשרף במשך 90 דקות, שהוא הלך הביתה, הוא חזר לצפות לראות איך מכבי אש מכבים את השריפה, אוקיי?
וש... אה, גם מזה הוא נהנה? אוקיי.
כן, אהבה לאש, זה גם משהו שרוצחים סרטים מאוד, מאוד אוהבים, והוא מואשם גם ברצח שלה. אז למעשה בשורה התחתונה, ב-23 לאוקטובר 2019, הוא הואשם והורשע ברצח של שלוש נשים, של שרה, של ג'ואן בראון ושל רובין, והוא מקבל 160 שנה בבית סוהר על הרציחות האלה, אבל גם על הניסיון לרצח של טיפני וגם על ההצתה. אבל הסיפור שלנו לא נגמר כאן, כי לפני 8 חודשים, ב-31 במרץ 22, כמו שאמרתי בהתחלה, משרד התובע יוצא עם הצהרה, שעל אף שהוא נמצא עכשיו בכלא, קיבל 160 שנה בכלא, הוא כנראה אשם גם ברצח נוסף, רביעי, של ילדה בת 15. הילדה בת 15 הזאת, היא ברחה מהבית באוקטובר 2016, שבדיוק הוא היה במסע הרציחות שלו מהראשון לספטמבר עד ה-22 לנובמבר. אז באוקטובר אותה ילדה ברחה מהבית, הוא נפגש איתה והוא רוצח אותה, אבל הגופה שלה מוצאים אותה רק ב-2019, אבל הם מזהים אותה רק בתחילת 22. אוקיי? Okay. Okay? ורק כשמזהים אותה מצליחים להבין על הקשר שלה, בין אותה ילדה בת 15 לבין חליל, כי הם שניהם התכתבו באותה אפליקציה טאגד, עם תחת אותם, כאילו, תחת היוזרים שלהם המומצאים. וזהו, זה הסיפור שלנו.
כמה דברים. שאלתי אתכם קודם איך לא היו עקבות דנ"א, ואמרת שתגידי לי אחר כך.
הוא היה עם כפפות. אתה זוכר שטיפני סיפרה? כן, טיפני סיפרה, הוא מאוד ניסה לפחות לשמוע, הוא היה עם כפפות, והוא היה עם מסכת סקי כזאת, אז... הוא ניסה...
טיפני, אחר כך ילדה והכל היה בסדר?
לא, תקשיב, טיפני, אני אעלה לקבוצת הפייסבוק שלנו, קודם כל זה שזה, כאילו, לא אפשר להגיד את זה, אבל בגלל שזה חדש, אז יש מלא מידע, ויש ממש סרטים מהבית משפט, ויש רעיון עם טיפני, והיא אומרת שהוא הרס את חייה, אני גם מאמינה לה, שהיא בטראומות. אין שם אפי אנד.
הרעיון נפל?
אני לא יודעת.
אוקיי. איך יכול להיות אפי אנד? לא יכול
להיות. אין אפי אנד. זה אנשים שכאילו גם נולדו לגורל
עצוב.
עצוב. עצוב בעיקר על, עוד פעם סיפור על משטרה.
וב-2016, כן?
ב-2016, וכאילו שהמשטרה לא מבינה שבסופו של דבר כולנו ראויים לקבל כבוד ולקבל דאגה ממי שאמור לשמור עלינו.
אני חושב שיש שני דברים. יש צד אחד שהוא מקצועי, שלפעמים הוא יותר, לפעמים הוא פחות. אבל את יודעת מה המון פעמים בחיים מפצה על יכולת מקצועית?
מה?
מוטיבציה. ולא הייתה מוטיבציה. כי כשיש מוטיבציה, וככה בן אדם נורא טוב במה שהוא עושה, ובן אדם בינוני, הם בסוף הגיעו לאותו מקום. אבל כשאין מוטיבציה, אז צריך מזל, וכשאין מזל, אז אין כלום. ושחקתי כאן לחברות שלה.
לגמרי.
כי בלי החברות גם זה לא היה מדהים.
לגמרי, הייתי רוצה להיות חברה שלהן.
כן, אני יכול להבין. טוב.
כן.
כרגיל מזה הזה.
כן, אבל זהו. תודה שהקשבת, שי.
תודה שסיפרת. עד הפעם הבאה.
עד הפעם הבאה.
תחכי לי בלובי.
ביי. ביי.